כמה אהבת סרטי ג'יימס בונד?
מת על כולם. מאז שאני מכיר את יפתח, כבר שנה אני מכיר את יפתח, יותר קצת, לא?
כן, לא נרדם בלילה.
אני לא נרדם בלילה, כל דבר אני בודק, שהכל זה שלי, ושיפתח לא החליף לי עכבר, ולא שום דבר. כי הסיפורים שיפתח סיפר לי, ותמונות שהוא הראה לי, האמת היא.
כולל תמונות?
כולל תמונות. גרמו לי לחשוב כל מה שאני יודע על סייבר. חשבתי שאני יודע, עד שפגשתי את יפתח.
אוקיי, אז בוא נציג אותך. יפתח, ברט שפיס, כתבתי את זה, כדי שאני לא אתה, וכמעט הייתי.
לא, כתבת והגית נכון.
מנכ"ל ומייסדי ספיו, שספיו בלטינית, אמרת לנו, זה מגן שומר.
נכון.
אז על מי אתם מגנים ושומרים?
התחלנו להגן מבחינת לכוון את עצמנו, בעיקר על מוסדות פיננסיים, אבל כמובן שהפתרון מתאים לכמעט כל הגופים שהם עשויים להיות תחת מתקפה או תחת איום. ובפועל באמת יש לנו התקנות, לא רק בבנקים וחברות ביטוח, אלא גם בחברות טלקום, גם בחברות תפעוליות קצת, אבל החזית העיקרית שלנו היא לחברות, למוסדות פיננסיים. קודם כל נתחיל בתודה על המחמאה, כי אתה יודע, ג'יימס בונד והכל, אז דיברת...
אתה סוג של קיו, לא? אתה סוג של קיו.
סוג של, אתה יודע, הם בוחרים תפקידים, אז בסוף אני הגעתי לשם, במבחן הבלורית והגובה, כנראה לתפקיד הראשי לא רצו... היו מועמדים יותר מוצלחים, אז בסוף זה מצא עצמי שם איזשהו במעבדות.
מי זה בחברה? מי בספיו?
ספיו זאת בעצם חברה שהיא קמה על ידי קבוצה, ככה קוראים לזה בצחוק הקיבוץ, אבל אנחנו קבוצה יזמית טכנולוגית של חברים קרובים שעובדים ביחד מעל 25 שנה. זאת לא חברת הסקיוריטי הראשונה שלנו. נפגשנו, כמו שכל האגדות מתחילות, נפגשנו ב-8200 אי שם בתחילת שנות ה-90. כבר דור, עוד מעט הדור של דיור מוגן, אנחנו נהיה הדור הראשון של דיור מוגן, שירתנו ביחד, ובעצם השתחרנו איפשהו ב-99-2000, ואמרנו, יאללה, מה עושים? עובדים, כיף לעבוד ביחד, בוא נעבוד ביחד. וזה משהו שמכוון ומפעיל אותנו עד היום, אנחנו...
כמו ראיתם ב-8200, אבל איכשהו תמיר פרדו נהיה גם כן בחבורה.
זה כבוד גדול, אתה יודע, זה... לא הוא הצטרף לחבורה שלנו, אנחנו הצטרפנו כנראה לחבורה...
ראש המוסד לשעבר, שגם התארח פה בשני פרקים לפני כמה חודשים.
תודות לבנצי, שותם שלפתח.
אז כמו שאמרנו, וזה אני חושב, העבודה עם תמיר מאוד מייצגת את זה, אנחנו... קודם כל רוצים, שואלים לך בלחת, כאילו, מה אתם רוצים? אנחנו רוצים שיהיה כיף, רוצים לעבוד בדברים שמעניינים, שמלהיבים אותך, שאתה נהנה לעשות, שאתה חושב שאתה טוב בהם, ולעבוד עם אנשים שטוב לך לעבוד איתם. וזה לא במקרה, זו כבר חברה שלישית של אותה קבוצה מייסדת. הייתה את ווב סיליקון שהקמנו ונמכרה, אחר כך הייתה לנו עוד איזה קדנציה לארוכה בחברת אוטומוטיב לסקיוריטי לאוטומוטיב שנמכרה. וספיו בעצם הוא חברה שלישית כבר של אותה קבוצה, ששובעת מאוד מאוד יפה ביחד, אז כמו שהזכרת את יוסי ובנצי, וחבר אלינו גם בחור אמריקאי בספיו בשם גרג. ואנחנו מגינים, שאלת על מי אנחנו מגינים, אז אנחנו מגינים בעיקר על מוסדות פיננסיים היום, והדבר המיוחד, היוצא דופן, שבפניו אנחנו מגינים, להבדיל מכל חברות הסקיוריטי הרבות והעשירות שכבודם כל מונח, זה גם על התקפות וגם גם בפני התקפות וגם בפני דליפת מידע שמבוצעת על ידי מוצרים חומרה נגועים, מוצרים פיזיים נגועים.
Supply chain.
Supply chain זה דרך אחת, אבל זה גם יכול להיות insiders, כי אם יש עובד שיש לו יש לו מקלדת ארגונומית מגניבה שהוא מביא מהבית, או מקלט גיימרים, שהוא מביא אותה, מחבר אותה בעצם למחשב בעבודה ומתחיל להשתמש בה, או מישהו שקיבל אוזניות, או אפילו מישהו שדחף לך או החליף לך בלילה, צוות הניקיון, צוות ההחזקה, הם מחליפים אלמנטים באלמנטים שנראים ומתנהגים זהה, אבל כוללים בתוכם גם יכולות עוינות של חדירה לתוך הרשת וגניבת מידע.
אז תן להבין, אני קיבלתי בדואר אוזניות חדשות של בוז, אני בטוח שהן מגניבות, אני מגיע לעבודה, אני מחבר אותם למחשב בעבודה, ובעצם זה נתתי backdoor לפורץ.
נכון, היום יש פער מאוד מאוד גדול, הייתי אומר, על סף העיוורון בין גם המדיניות שחברות מגדירות וגם המדיניות שחברות אוכפות בנושא של שימוש או התקנת תוכנה, כי קיימות לזה פרוצדורות, קיימים המון המון כלים. אם אתה עובד היום במייקרוסופט, או עובד היום בבנק, או עובד היום בבית חולים, אתה לא יכול פשוט לבוא עם איזו תוכנה מגניבה שקיבלת או הורדת מהאינטרנט ולהתקין אותה למחשב של העבודה ולהתחיל לעבוד, כי ארגונים מבינים שזאת נקודת תורפה מאוד מאוד משמעותית, והם כבר מוגנים די יפה. אבל שום דבר לא מונע היום באף ארגון מעובד לבוא עם איזשהו אלמנט חומרתי שהוא קיבל בבית, קנה, קיבל...
מישהו נתן לו משהו להעביר.
מישהו נתן לו משהו להעביר, לדוגמה, זה אחת מהשאלות האהובות.
ברור.
אבל בהמון מהמקרים אנחנו רואים את זה, בעיקר בחול ובכלכלות שהן כלכלות מפותחות, אבל פערי האוכלוסייה הם מאוד מאוד גדולים, שאפשר לשלם לאנשים, ארגוני פשיעה, אנחנו רואים שהם משלמים לאנשים סכומים, לעובדים או לאנשים עם גישה פנימה, משלמים להם סכומים שהם במושגים מערביים, הם זניחים לחלוטין של עשרות או מאות דולרים, ואותו עובד פשוט ייקח איזשהו אלמנט ואו יחבר אותו לשקע בקיר, יחבר אותו לאחד במחשבים, יחליף אכבר באכבר, יחליף מקלדת במקלדת, ומאותו רגע בעצם התוקפים מקבלים גישה קבועה ומתמשכת לתוך הארגון, ומה שהופך את זה ליותר חמור, שזה בלתי נראה. כי כמו שדיברתי, הכלי ההגנה היום שקיימים, באמת יש מוצרים מדהימים וחברות טובות ואנשים מאוד מאוד חכמים שמשקיעים בסקיוריטי ודברים מאוד מאוד טובים, אבל הם מנטרים, נקרא לזה, את המובן מאליו, או מנטרים את הדברים שכולם יודעים להיזהר מהם. וכל התקפות החומרה עובדות בעצם מתחת לרדאר. כל התקשורת בין המחשב שלך לבין הרשת מנוטרת בצורה מאוד מאוד מעמיקה, ואם מישהו לא נרדם או פספס, אז הוא יתפוס כל דבר שקורה, או כמעט כל דבר שקורה. בעוד שאת התקשורת לצורך העניין בין המחשב שלך לבין האכבר, או בין המחשב שלך לבין קורא כרטיסים, אם אתה נמצא בתעשיית ריטייל, אף אחד לא מסתכל עליו, אף אחד לא מנטר עליו, אין לו מושג מה הדבר הזה עושה. ואם הדבר הזה גונב מידע או מכניס מידע, זה לא מתגלה בהשך תקופה מאוד מאוד ארוכה. ואני חושב שמה שמאפיין את מה שאנחנו עושים, זה שאנחנו יודעים לראות או לזהות את האלמנטים השקופים או הבלתי נראים.
כלומר, אם אני ארגון שעובד איתכם, אז כל עובד שמכניס מקלדת חדשה, אתם ישר יודעים לנטר את הדבר הזה? זה בעצם הפתרון?
כן, אני חושב שניקח אנלוגיה, אני חושב שיפה, זה מישהו הציע לי אותה לנושא של אבטחה בכלל, אז אנחנו באים לגשר בין העולם היום שהוא עולם אולי נאיבי, כמו שהייתה פעם נושא של בקרת הגבולות או הבטחה פיזית, לעולם הביומטרי. היום כל אלמנט ברשת או כל אלמנט בארגון אמור להכריז, כחלק מההתנהגות הטבעית והמוגדרת שלו, אמור להכריז מי הוא, מה הוא, מה הוא יודע לעשות וכאלה. ואז כלים היום שקיימים בארגונים, הם באים בתפיסה קצת מחייך, זה קצת תפיסה תמימה, שאם הוא אמר שהוא כזה וכזה והוא בסדר, אז כנראה שהוא כזה וכזה והוא בסדר, ובואו נרשה לו. אנחנו לא מניחים שום דבר כזה, אנחנו מסתכלים בפועל על לא רק מה הוא עושה, אלא גם על תביעת היד או תביעת האצבע הפיזית שלו. וזה משהו שהוא מאוד חדשני ומאוד מיוחד, ואני חושב שמאוד תופס את הלקוחות, כי זה לא מספיק לבוא, אם אתה יודע, איזשהו דרכון אולי עם תמונה והשם שלך, אנחנו רוצים גם תביעת אצבע או רשתית, או
לאמת שאתה, באמת
לאמת שאתה זה באמת...
אז יפתח, זה, אתה יודע, נשמע ג'יימס בונד, המדור שאתה מספר את זה לארגוני אומרים לך, תקשיב, אנחנו, אין לנו פה דברים כאלה, אז מה כבר ראית בעולם?
אז קודם כל אני אגיד למה אני רואה יותר דברים, ולמה השאלה הזאת כבר בגדול לשמחתנו מאחורינו, באמת כשהתחלנו לפני שנתיים, אז זאת התגובה שהיינו מקבלים, אתה מגיע לאנשי סקיוריטי מקצוענים ורציניים, ואומר לך כזה, ברור שהבעיה קיימת, ברור שזה איום רציני, אבל שמע, ג'יימס בונד לא מחפש אותי, זה לא אני, מה לי ולזה? ומה שקרה בשנים האחרונות, היו די הרבה הדלפות של מסמכים, נקרא לזה ברמת מדינות, אם אתה מסתכל על ויקיליקס וסנודן וכל החבר'ה האלה, שהדליפו בעצם כלים וטכנולוגיות וידע וסרטוטים של כלי תקיפה שהיו ברמה, נקרא לזה מדינתית, פשוט פרסמו אותם באופן חופשי באינטרנט, והיום אתה רואה המון המון חבר'ה במזרח אירופה, בסין, בעוד מקומות, שלקחו את המידע הגלוי הזה מהאינטרנט, בונים את הכלים ממש לפי ההוראות, ומוכרים אותם באינטרנט, אפילו לא בהחבק, הם מוכרים אותם בתור כלים לבדיקות, או כלים לפנטסטינג, לא בתור כלי תקיפה. אז בוא נגיד שהיום המצב הזה הרבה יותר, הרבה יותר פשוט, אנחנו מגיעים לארגונים ברוב המקרים, אומרים, אוקיי, מעניין, חשוב, בוא נתחיל לראות מה קורה, ואנחנו בדרך כלל מריצים, יש סריקה ראשונה ככה ברשת, גם למחשבים וגם לרשת עצמה, והדבר הזה הוא די מטלטל או פוקח עיניים, אני, אתה יודע, לא נגלוש פה
לביטויים.
לא, נגלוש, נגלוש, אבל בלי, אני התכוונתי לגלוש לביטויים מעולמות פחות טובים. אז בוא נגיד שזה ג'ונגל מוחלט בחוץ. מה שנמצא היום בתוך הרשתות של ארגונים, זה גם מאוד מסוכן, מאוד פגיע, וגם כמובן זה רחוק לגמרי ממה שהמנהלים או אנשי הבטחה מדמיינים שיש להם. כלומר, הוא חי באיזשהו אולם אוטופי, אומר, אני קניתי כאלה וכאלה, זה מה שיש לי, אני פחות או יותר יודע. ברגע שאתה סורק ומראה לו מה באמת יש שם, אז בדרך כלל הוא...
זה טכניקת מכירה מדהימה.
כן.
כן, אז תראה, צריך להסתכל על שני סוגים או שתי חזיתות בהקשר הזה. דבר אחד זה, אנשים הם נדרשים, אנשי הבטחה נדרשים לתת רמת הגנה וביטחון מאוד מאוד טובה לארגונים, גם בעולם של GDPR וגם בעולם של דליפות מידע. אז הוא קודם כל, בשביל לדעת להגן, הוא חייב לדעת מה יש לו. והיום, ברגע הראשון, הוא בכלל לא יודע מה יש לו. אז השלב הראשון, לתת לו איזשהו visibility report, לתת לו דוח מלא ומעודכן מפורט, של כל הדברים, כל הנכסים, כל אלמנטים שקיימים לו בתוך הרשת. זה דבר ראשון. עכשיו, בשלב הזה, אני כבר יודע לסווג או לזהות, או לתת לו ציונים. יש דיווייסים שאני יודע שבוודאות לא היו צריכים להיות שם, פגשתי אותם במקומות אחרים, והם דברים פוגעניים.
כמו
ראינו סטים של עכברים שמאפשרים בעצם גישה מרחוק. זה מה שאתה מחבר עכבר למחשב, עכבר הזה עובד כמחשב רגיל, מזדהל מול המחשב כעכבר רגיל, אבל דרך ממשקי וי-פיי או סלולר, מאפשר לגורמים מועינים להתחבר לתוך המחשב, וממש להקליד, כאילו יושב על המחשב שלך, הוא מקליד, הוא ניגש לקבצים, הוא כותב, קורא, עושה הכל, כאילו נמצא עוד מישהו, עוד עובד, עוד עובד,
עכבר הזה לא הגיע לשם בטעות, מישהו דאג שהוא יהיה.
עכבר הזה לא הגיע לשם בטעות, מה שראינו שקורה, זה אפשר להגיד בטעות, אבל ראינו שהוא סט של מקלדות גיימינג, שהם מאוד מאוד נפוצות בעולם, זה דבר שהוא פורסם, ואתה יודע, אנשים צעירים אוהבים מקלדות גיימינג, כי זה כזה יותר מרגיש, יותר כיף, יותר נוח, ומביאים אותם לעבודה, ויותר קול, ומסתבר שהמקלדות גיימינג האלה, לא ברור למה ואיך, אבל לא כתוצאה מאלמנט אחד שמישהו החליף או טיפל בו, המקלדות האלה, כבר כשיצאו מהיצרן, כללו בתוכן קילוגר. קילוגר זה מה שנסביר למי שלא יודע, זה מה שבעצם שומר או מקליד. כל מה שלחצת, זה אומר, כל הסיסמאות, כל המיילים, כרטיסי אשראי, כל מה שאתה מקליד נמצא שם.
מתוצרת של איזה חברה?
זה היה של חברת מנטיס, אבל יש מקרים נוספים. כן, זה מקרה פשוט שפורסם, אז אני אחזור עליו. שאלתם ככה על מה מצאנו, אז...
וזה משהו שאתם מצאתם?
זה מה שאנחנו מוצאים אותו בתוך ארגונים, אנחנו לא גילינו את הקילוג בתוך המקלדת, זה מה שכבר ידענו מראש, מדי צוות מחקר.
רגע, החברה הזו מאיזה מדינה היא?
אסיה, אני לא יודע, איפשהו באסיה.
כנראה מסין.
אני לא יודע להגיד, עכשיו מה שיפה, שגם היה להם הסבר מאוד מאוד יפה, אמרו, כשתפסו את זה, אז הם אמרו, תראו, זה לא מה שאתם, קודם כל תדע, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא מה שאתם חושבים. אז תראו, אנחנו עושים מקלדות, אנחנו רוצים להגיע לרמת אמינות מאוד 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 גבוהה, וחשוב לנו לדעת ולהבין איך אנשים משתמשים?
שכשאני לוחץ כפתור, A, כן, זה באמת A.
על איזה כפתור הוא לוחץ יותר, אולי הוא לוחץ חזק, אולי הוא לוחץ חלש, תדע, לכל דבר אפשר להסביר, אבל אנחנו רואים שהדברים האלה קורים. אנחנו רואים המון המון כלים שעושים אותם במחקרים, תדע, אנשי דפקון, אנשי אקדמיה, הם פשוט מראים, בכל שנה שתגיע, יהיה לקטגוריה הזאת של פריצות או מתקפות חומרה, תהיה במה יותר משמעותית ומכובדת, והם מראים המון המון דברים שמתאפשרים כתוצאה משימוש בדברים האלה.
ולא מזמן, שוב הייתם בכותרות, בעקבות פריצה מאוד מאוד גדולה,
לצורך
העניין, כביכול, דרך צ'יפים, נכון? אפל, אמזון,
כן, היה סיפור מאוד מאוד גדול שנגררנו או הגענו אליו בגלל הידיעה שאנחנו מובילים משמעותיים ודומיננטיים בנושא של הגנות החומרה, אז אני באמת יודע להתן כמה מילים לפני על איך זה יכול, איך מגיעה, איך חומרה נגועה מוצאת עצמה את הדרך לתוך הארגון. אז הדרך הג'יימס בונדית ביותר, שנבות תיאר, אבל היא מאוד אפקטיבית או משמעותית, כשאתה רוצה להגיע באמת לליבת הארגונים או ליבת התשתיות, היא בסופליי צ'יין. זה אומר, אני יודע, הסופליי צ'יין מתחיל מאוד 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 רחוק, גיאוגרפית וערכית, מישהו שמתכנן מוצר, מישהו שמייצר, בונה את המוצר ומרכיב אותו ואורז אותו, זה הנקודה הרחוקה ביותר. משם מתחילה שרשרת מאוד מאוד ארוכה של מפיצים ומחסנים ושליחים ופדקסים ומחסן קבלה אפילו אצל הלקוח, שלבים מאוד מאוד ארוכים, עד הרגע שבו מישהו הכניס את הדבר הזה, שם אותו לשולחן, חיבר אותו לחשמל ומתחיל לעבוד. אז במקרים האלה אנחנו רואים ויודעים מתקפות שמגיעות כבר בשלב היצרן, והדרך לדעת אותן זה פשוט בגלל שאתה רואה שכל האלמנטים שאתה נתקל בהם מאותו סוג, הם מתנהגים בדיוק באותו אופן והם כוללים את זה בתוכן. במקרים שבהם אתה רואה שרק אחוז קטן מהאלמנטים כביכול זהים, מתנהגים אחרת, אתה יודע שמישהו טיפל בהם איפשהו לאורך השרשר, אתה לא יודע בדיוק באיזה נקודה ומי. והדבר, אתה יודע, הכי נפוץ, ושאנשים מבינים היום, זה אינסיידרס. אם בן אדם חש חוסר ביטחון, או חוסר נאמנות למקום העבודה שלו, והוא רוצה לגנוב מידע, להעתיק, לשכפל, או לפעמים לפגוע ולייצר שהיא נקמה, בהרבה מהמקרים הוא יכול פשוט לקנות באופן מאוד מאוד זול כלי פגיעה או כלי תקיפה כאלה, פשוט או כלי גניבה, לחבר אותו, לשאוב את המידע בלי שאף פעם ידעו שהוא עשה, כי זה לא, הוא לא שולח מייל לעצמו, הוא לא עושה את זה דרך המערכות של הרשת, הוא פשוט שואב את המידע ישירות מהמחשב החוצה, ואנחנו רואים גם את זה. במקרה שצוטט על ידי בלומברג, והוא היום, אתה יודע, הוא עוד לא דאח, כי יש שם גלים על גלים, וכל אחד מתבצר בעמדתו, יש הרבה בעלי עניין, אתה יודע, חלקם מהעולמות הפוליטיים אפילו, חלקם מהעולמות הטכנולוגיים, וכל אחד, אתה יודע, מושך את הסיפור לכיוון שלו, ובוא נגיד שהיה שם הרבה מידע שהוא לא מידע נכון ומדויק, אבל בבסיסם הסיפורים הם נכונים. יש
בוא תזכיר את הסיפור למי שלא קרא.
יש סיפור שבלומברג עובדים עליו כבר תקופה די ארוכה. לטענתם יש להם הרבה מאוד מקורות בחברות מהשורה הראשונה בעיקר בארצות הברית.
כמו?
אם זה אמזון, אפל, חברות שמספקות גם תשתיות ענן אפילו, עבור לקוחות האחרים, וחלקם אפילו נותנות תשתיות שהן מאובטחות לממשלות וגופים אחרים, גופים רגישים. אז הטענה של בלומברג שמבוססת ומבוצרים בה ומאוד מאוד עיקשים בהקשר הזה, טוענת שבבדיקה מקרית התגלה באיזשהו סוג ששרת, הפלטפורמה ששרת, התגלו צ'יפים שלא היו אמורים להיות שם לפי התכנון המקורי, והצ'יפים האלה פוטנציאלית מאפשרים גישה גם למידע, גם לגנוב, גם לפגוע מידע. הגופים שהם כביכול המטרות מכחישים את זה בצורה מאוד מאוד תקיפה וגורפת, והסיפור הזה נשאר כרגע צף באיזשהו מקום באוויר, אני מניח שזה יגיע לאיזושהי התייצבות. אנחנו לא באים מהסיפור הזה, אנחנו באים מהעולם של להאיר באלף את הרגישות ואת הבעיה ואת הצור של ארגונים להתמגן בפני...
רגע, אבל איך אתם קשורים בעצם לסיפור הזה? מה, אתם חשפתם את ה...
אנחנו עובדים עם חברות, כחלק מהלקוחות שלנו זה חברות טלקו בארצות הברית. אנחנו חשפנו מקרים של חומרה נגועה אצל לקוחות כאלה. לא המקרה הזה והצ'יפ הספציפי הזה בבורד הספציפי הזה, ואני לא יודע אם במודע או בטעות מערבבים את כל הסיפורים האלה. אנחנו אבל בפירוש מצאנו ומוצאים מוצרי חומרה נגועים היום בתשתיות.
רגע, אז היה או לא היה? מי צודק? בלומברג או אפל ואמזון?
לגבי הסיפור הזה אני לא יכול להגיד יותר. מדובר נושא מאוד רגיש, אבל אני רק יכול להגיד שבלומברג ידועים כגוף מאוד מאוד אמין ורציני. הם לא היו מטפסים על עץ כזה כנגד כל הגופים החזקים האלה אם לא היה להם מידע שהוא מספיק סוליד ומבוסס להערכתי, ועצם העובדה שהם לא לקחו צעד אחורה ואמרו רגע התבלבלנו, יטעו אותנו, זה לא באמת היה, אז זה מראה שיש יסוד לכל הסיפור הזה.
ואם כבר מדברים על בלומברג, יש להם מקלדות לבלומברג, נכון?
נכון, זה באמת חלק מהדברים המעניינים, שבלומברג כחלק מהשירות שלהם לסוחרים מציעים מקלדת יהודית שלהם, שחקרנו אותה בזמנו ואנחנו עובדים עליה עדיין, והמקלדות האלה הן באמת נקודה קלאסית, אם אתה רוצה לדבר, אוקיי, מי יכול להשיג או ליהנות ממידע, אז אם אני יושב בתוך מקלדת כזאת, ואני יכול לקבל מידע על הפעולות שהברוקר הזה מתכוון לבצע בעוד זמן קצר, בעולם של היום, של אגו טריידינג ותגובות מהירות, המידע הזה הוא שווה המון המון כסף, ומה שיפה זה גם לעולם לא יתגלה, זה לא שמישהו ידליף לי ואחר כך יחקרו ויבדקו ובסוף ימצאו, אני יודע באופן פסיב ובלתי נראה בעצם יש לי גישה לכל מה שהבן אדם הזה עושה או מתכן לעשות בדקות הקרובות, וזה כן, זה נושא
משמעותי. ובקלדה אותי משהו מאוד מאוד מסוים שרק סוחרים יכולים לקבל, נכון?
נכון, הם סוחרים כחלק מהרישום שלהם לשירות או לעבודה.
אז איך לסיפ יש בקלדת כאותי?
מקורות בתעשייה, חלק משיתוף פעולה שנעשה עם בלומברג, עוד בשלבים מוקדמים יחסית. אני חושב מה שמייחד אותנו אולי בתור קבוצה בוגרת או בשלה, זה שלא הלכנו בכיוון של, אוקיי, בוא נפתח משהו מגניב למגירה, נכתוב למגירה כמה שנים, ואז נראה אם מישהו מתעניין או לא מתעניין או מה הוא רוצה לעשות עם זה, אלא השתדלנו והתאמצנו להיות בקשר עם כמה שיותר גופים או גורמים רלוונטיים, כבר מהרגע הראשון, לוודא שמה שאנחנו מפתחים זה באמת משהו שעונה על, על, על בעיה שלהם, על צורך שלהם, על, על רצון שלהם.
Product market fit, מה שנקרא בעולם היזמות והסטארט-אפי.
כן, זה נושא יותר אינטואיטיבי, זה לא שאתה לוקח איזשהו קורס, אבל לפחות בעולם שלנו, גם בתור מישהו הגיע, שהקמנו חברה, החברה הראשונה הייתה חברת בוטסטראפ, שבעצם לא גייסה כסף אף פעם, אתה חייב להיות כאילו כל הזמן מחובר ללקוח, אחרת אתה פשוט לא חי, ואני חושב שזה שיעור טוב.
את הטכנולוגיה שלכם מותר למכור בכל העולם, אין הגבלות?
לא, מה ש... כלומר, אין הגבלות בכלל, אנחנו מוכרים אותה באופן חופשי. יש היום הבחנה בין פתרונות, נקרא לזה התקפיים או מודיעיניים, בין פתרונות הגנתיים. הפתרון שלנו 110% הגנתי בלבד, זה אומר שהוא רק יודע לזהות, לחסום, לאתר מתקפות ולהטריע בהתאם.
אבל אתם קצת מפרטטים עם המודיעיני.
אנחנו לא מפלרטטים, מה שאנחנו עושים, אנחנו חוקרים מוצרי תקיפה שאנחנו רואים ופוגשים גם אצל הלקוחות וגם באינטרנט, אנחנו מקבלים אותם, קונים אותם, חוקרים אותם, מבינים איך הם עובדים ומתנהגים, בשביל להיות בטוחים שאנחנו באמת יודעים לזהות ולהגן אותם, אנחנו לא מפתחים כלים. ושאתה מדבר עם העולמות האלה היום של העולם, אני אקרא לזה המדיני או הביטחוני, והעולם הפיננסי, הם די התחברו, כי אתה רואה היום בדי הרבה גופים פיננסיים, מי שעומד בראש קבוצות הסקיוריטי, וזה סקיוריטי בכלל, זה אנשים שהם, אתה יודע, אקס אינטרפול, אקס CIA, אקס DOD, בבורד אוף דיוויזור שלנו יושב בחור מאוד 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 מרשים בשם בוב ביגמן, הוא היה סיסו, סיסו זה מי שאחראי על כל אבטחת המידע בארגון, הוא היה סיסו של ה-CIA. וזה מהאנשים,
כן, קורה, אתה יודע. איך מגיעים לכזה בן אדם?
קודם כל, האנשים האלה, אנשים בכלל אוהבים לשמוע ולראות, בטח אנשים שהם, אתה יודע, מנוסים והם לא עסוקים מדי, ואני חושב שהקליק, הסיפור שלנו מאוד מאוד בינארי, אנחנו פוגשים אנשים, מספרים את הסיפור, יש כאלה שאומרים, אתה יודע, בסדר, נחמד, מעניין, נעים להכיר, ויש כאלה שאתה יודע, בעשר שניות הראשונות אתה רואה בעיניים שלהם שזהו, הם בתוך הסיפור, ואז הם גם מוצאים את הדרך לעבוד יחד, וזה מאוד...
תגיד,
כן.
בוא'נה, לא התפרץ.
לא. קרה שראיתם משהו בקריטיקל אינפרסטרקצ'ר, חברות חשמל, משהו?
עקרונית, אתה פה מקפיץ אותי לשאלה הבאה, עקרונית אנחנו כיוונו את עצמנו, למרות שהבעיה קיימת כמובן גם בתשתיות קריטיות, כיוונו את עצמנו מאוד מאוד למוסדות הפיננסיים, זה על איזשהו בסיס של ניתוח עסקי ש... הבנו והערכנו שיותר קל להגיע איתם למחירות, כי הנזקים הם ניתנים לכימות מאוד מאוד קל. זאת אומרת, אם יש מתקפה על כספומטים, זה אומר שאנחנו רואים המון. יש המון היום מתקפות על כספומטים, שפשוט, אתה יודע, תוך בהייס כזה של 10 דקות או 15 דקות, על כמה עשרות או מאות כספומטים, נגנבים מיליוני יורואים במזומן, קש מני. וזה אומר שהמחיר שכל תקרית או בעיה כזאת, היא מאוד מאוד מוחשית וברורה, ולכן הנכונות של ארגונים לקבל החלטות מהר, לשים כסף ולהצטייד, היא מאוד
כי רואים את זה ממש בטבלות האקסל.
ראית משהו בחברות חשמל או לא?
לא התקלנו בחברות חשמל עדיין. כמו שאמרתי, אנחנו הולכים למוסדות פיננסיים, אבל זו שאלה מעניינת מהסיבה שאנחנו מסיימים בימים אלו סיבוב גיוס, ובאמת אחד מהמשקיעים האסטרטגיים הוא חברת חשמל, שלא בארץ מן הסתם, לא נתקוב.
באמת?
לא חברת החשמל, אלא חברת חשמל. ודאי, ככה סיפרתי לחברים, אז אמרו לי, תשמע, זה החיזוק הכי טוב. אם בא מישהו שהוא לקוח סופי, שלצורך העניין לא כיוונת אליו, לא פנית אליו, לא דיברת, והוא אומר, לא רק שאני רוצה להתקין, אלא אני רוצה גם להשקיע, אז אתה יודע, זה אומר שמהצד שלהם הם רואים ומכירים את הבעיה.
אני חושב שהמקרה הכי מפורסם של תקיפה מהסוג הזה, זה התקיפה על הכור הגרעיני באיראן, סטאקסנט, אולימפיק גיימס, מה שנקרא. אנחנו לא נדבר על המקרה הספציפי הזה, ודיברת קודם על הגנה או התקפה. איך זה שאתם, הרקע שלכם, לא הלכתם לעולם של התקפה? כי יש חברות ישראליות מאוד מצליחות בתחום הזה.
נכון. אז קודם כל, אנחנו אוהבים להיות בצד, זה מצחיק, מצד אחד אנחנו טיפוסים ככה לא תקשורתיים, או שקופצים מאירוע לאירוע ותמונה לתמונה.
בבנזי הוא כוכב.
כוכב תקשורת. אבל אנחנו אוהבים להיות בצד המואר, בצד הגלוי של הדברים, ונוח לנו הרבה יותר בצד ההגנתי, בצד הטוב.
אין שם יותר כסף בצד המתקיף?
השמועות אומרות שכן, אבל אתה יודע, כסף זה לא הכל בחיים. ואתה רוצה להרגיש טוב ונקי, ובכלל לא להתייסר עם שאלות של אני עושה טוב, אני עושה רע, לאיפה זה מתגלגל, מה קורה הלאה. אני יודע שאני מוכר רק לגופים טובים, אני מוכר להם דברים שיעזרו להם להגן על עצמם ולהגן על הלקוחות שלהם. אז זאת הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה היא שמכיוון שהחלטנו לא לפנות מבחינת שוק, כמו שאמרנו, לא התחלנו עם תשתיות קריטיות, לא התחלנו עם ארגוני ביטחון, התחלנו עם מוסדות פיננסיים, וזה לדעתנו הכיוון הנכון, אז אלה גופים שבאופן טבעי הם קונים פתרונות הגנה ולא קונים פתרונות תקיפה.
אבל בטוח היה לכם אופציה ללכת לכיוון של תקיפה, כלומר, היה...
תראה, מפעם לפעם שואלים אותנו, רגע, אז אם אתם יודעים להגן, אז בואו תעשו גם כזה, אבל אנחנו, נוח לנו וטוב לנו בעולם ההגנתי, זה מה שאנחנו, אני אשתמש במילים גדולות, אנחנו רואים פה איזושהי שליחות, כי יש שם בלנס פשוט בלתי נתפס, יש שם שוק של פתרונות הגנה מתוכנה של 150 מיליארד דולר, שיעלה כנראה ל-200 בעוד שנתיים, ורק פירורים היום ראשונים הולכים לעולם של הגנה בפני חומרה, וזה פשוט לא סביר, כי ברגע שאתה נמצא בתוך החומרה, יש לך גישה מלאה ומוחלטת לכל מה שקורה. זאת אומרת שלא משנה איזה פתרונות אבטחה יושמו בשכבות יותר גבוהות או הצפנות. מה עוזרת הצפנה אם אני נמצא בתוך חומרה ואני רואה את, רואה את המפתח, אוקיי? וזה מאוד, מאוד מאוד חשוב. אז אנחנו רואים פה איזושהי שליחות של להאיר את הנקודה הזאת, לעשות אותה הכי טוב, הכי ממוקד שאפשר, ולעשות את זה טוב.
אז יפתח, יש איזו שמועה שיש לכם איזו חבורה סודית של מומחי סייבר שמנפגשים. שאני שומע ממנכ״לים אחרים בסייבר שרוצים להיכנס לחבורה הזאת.
מועדון סגור.
מועדון סגור, מה זה המועדון הזה?
אתה יודע, קודם כל חלק מהקטע זה להכריז על מועדונים ש... אנחנו עובדים באיזושהי קבוצה די מעניינת עם... אנחנו שבעה מנהלים או אנשי טכנולוגיה בחברות סקיוריטי.
שמאיפה הגיעו השבעה האלה?
מכל מיני חברות. יש אנשים תעשייה כמו עמיחי שולמן עם פרווה ושוט, יש את דודו מדויצ'ה טלקום, אנשים שנמצאים על הגבול בין מחקר לבין יישום, לבין פתרונות מסחריים, וחברנו לקבוצה שנקראים CDA, זה Cyber Defense Alliance, זה גוף שהוא מאגד 8 או 9 בנקים, בעיקר בנקים אירופאים גדולים מאוד, שהבינו שהימים של להתחרות הם רלוונטיים לעולמות המסחריים ולא לעולמות הסקיוריטי, וסקיוריטים חייבים לעבוד ביחד, כי הם ניצבים בפני אותם בעיות, ובעצם יש וורקפורס כזה שנפגש כמה פעמים בשנה, אנחנו מנסים להסתכל, לחזות ולתת פתרונות קדימה או הערכות לא בפני מה, לא כנגד מה שהיה, אלא כנגד מה שעוד יקרה, ואנחנו עוסקים בנושא של הגנה בפני חומרה. אני חושב שרמת המודעות וההבנה היא מאוד מאוד יפה וטובה שם, ואני מקווה שהקבוצות באמת תתרחב, כי אני חושב ש...
אתם מחפשים להרחב?
מה עושים במועדון?
תשלח קורות חיים.
אני מת להיכנס.
מה עושים במועדון?
זה ככה, נפגשים בימי שלישי, שותים מיץ ואוכלים עוגיות, שכל פעם מישהו אחר צריך להביא את העוגיות. אנחנו כותבים גם...
חיים על הקצה.
מה זה על הקצה? לגמרי, כן. פעם בחצי שנה נבחרים הנושאים שבהם נתמקד בחצי שנה הקרובה, זה נבחר ביחד גם על ידי החברים מהצד הישראלי שבעצם מספקים תחזיות או הערכות לגבי לאיזה כיוון המתקפות או האיומים הולכים להתפתח. וכמובן איך שזה עובד מבחינת הלקוחות הפוטנציאליים, חוקרים את הדבר הזה במשך חצי שנה, כותבים ומציגים איזשהו דוח שהוא גם מציין דברים למה אנחנו חושבים שזה הולך לקרות, ולמה מתחילים לראות הניצנים של דברים שמתפתחים, וגם מציעים איזשהם פתרונות, לפעמים זה פתרונות טכנולוגיים, לפעמים פתרונות יותר תפעוליים או ארגוניים, איך להתגונן, ובינתיים אני חושב שההצלחה מאוד מאוד יפה. ברקליס, שהוא הגוף שמוביל את זה, מוביל את הקבוצה הזאת, נמצאים בקשר די צמוד איתנו, ואנחנו יודעים על לא מעט דברים שיוסמו כבר כתוצאה מזה, שחסכו הרבה כאב.
אם אנחנו מדברים על הצלחה, ספר לנו קצת על החברה, קמתם לפני כמה זמן?
קמנו באמצע 2016.
גייסתם כסף?
גייסנו סיד באמצע 2016.
של?
2 מיליון. Mm-hmm. עכשיו אנחנו סוגרים גיוס נוסף, הגיוס הבא בתור. מה שיפה שהתחלנו בעצם מכירות בסוף 2017, ו-2018 כבר נראית די נחמד.
מאוד, כמה נחמד?
מעל חצי מיליון, מעל חצי מיליון דולר,
ומעבר
למספר, בהכנסות, מעבר למספר שהאבסולוטי, גם חשוב מי הם הגופים שאתה מוכר להם, ואנחנו מוכרים באמת לגופים מהחזית הראשונה. בסך הכל אנחנו מאוד, מאוד שמחים, מאוד נחמד, וזה נראה שהסיפור עובד יפה.
טוב, אביב.
יפה.
רגע, אני יכול להציע הצעה, אני יודע פה ש...
קדימה.
כל אחד, לימדו אותי שאתה מגיע למקום, אתה צריך גם, תתן משהו, תביא, תתרום משהו, תשפר, אז... אני חושב שאין פה פינת דשים, נכון? אם אנחנו כבר
ברדיו. אם אנחנו ברדיו.
אם אנחנו ברדיו, אז פינת הדשים.
כן, גלץ קולה של אמא.
התקבל?
קדימה, תן.
סבבה, אז כמובן, דש לאשתי ולילדים ולאמא ואבא שחוגג 70.
וואו, מזל טוב, שהביאו לך עד הלום.
כן, שנסחוף לך אותו בר מצווה, אולי זמן טוב ליישר את הקו.
אז יפתח ברטשפיס.
ברטשפיס.
כן, תודה רבה. היה כיף, מעניין. דרך אגב, מי הג'יימס בונד האהוב עליך? מכולם, מהשחקנים?
טימותי.
טימותי דלטון? נבות?
התקדמנו.
וואו, אני לא יודע. שון קונר.
אתה יודע, שון קונר היה קלאסיקה, אבל אחר כך תחילו סיפורים וזה.
אני של רוג'ר מור. אני גדלתי באיטיז ורוג'ר מור.
אחרי שראינו את הסערה עם הצילום ממרקל, אני לא רוצה פה לפתוח מורסות. אז עכשיו להזכיר את שון קונרי, נבות, אתה פה נכנס לשדה מוקשים.
אוקיי.
רגיל לזה.
נחלץ אותך.
יפה. ומי שתמיד מחלץ אותנו זו הילה בר, המפיקה שלנו, תודה רבה לך, ותודה רבה לנבות.
תודה, אביב. הפרק הזה זמין בכלכליסט, בכל אפליקציות הפודקאסטים, ובספוטיפיי. אם אתה מאזין לפרק הזה, אז חובה להאזין גם ל...
זוהר לבקוביץ', פרק שהקלטנו ממש לא מזמן, שבו הוא נותן כותרת שצוקרברג חי ליותר הרג של ילדים, למותם של יותר ילדים מאשר המלאריה. אז שווה להקשיב לה. דבר זה לא רק בגלל הכותרת. עד כאן, 30 דקות או פחות.
יאללה, ביי.
ביי.